שידורי קשת, כל שידורי תורה מישיבת הר ציון. היום יום חמישי, שיעור לפרשת קורח. השיעור יינתן על ידי הרב חיים נבון. אחרי השיעור, כבכל יום, יהיה פינת הלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון.
אנחנו נעסוק היום בפרשת קורח. פרשת קורח מתארת את ההתקוממות שבראשה עמד קורח בן יצהר. למרידה הזאת של קורח הייתה סיסמה, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? וזו סיסמה קליטה מאוד, היא ודאי מאפיינת מרידה או מהפכה. ההתקוממות של קורח היא ההתקוממות הפוליטית הראשונה ככל הנראה בתולדות עם ישראל. זה סיסמתם, כל העדה כולם קדושים. אנשי קורח דרשו שוויון. למה הובדלו הכהנים, הלוויים, משאר בני ישראל? למה דווקא הם נבחרו לעבודת המקדש? כל ישראל קדושים, לכולם זכות שווה לעבוד בקודש, להתקרב להשם. הפרשנים נחלקו מה בדיוק הייתה הטענה של קורח, על מה הוא ערער, את מי בדיוק הוא רצה להחליף, אבל ברור שהטיעון הראשוני שלו והאינטואיציה היסודית שלו היו ערך השוויון. למה צריך להיות שבכלל יהיה ערכים שונים, רבדים שונים? בעיקר כמובן זה מופנה כלפי הכהנים בני אהרון, מדוע הכהנים מובדלים ועולים על שאר בני ישראל. הרמב"ן טען שהרקע למרידתו של קורח היה חטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים נגזר על בני ישראל להוסיף לנדוד במדבר עד מותם, ורק בניהם הקטנים היו אמורים להיכנס לארץ. הרמב"ן אמר, אחרי שנשמעה הגזרה הזאת, זה היה רקע פורה להתקוממות כנגד משה ואהרון. כמובן זה גם מסביר את הסמיכות בין פרשת שלח שמספרת על חטא המרגלים לבין פרשת קורח. מבחינה פסיכולוגית, ההצעה של הרמב"ן ברורה לחלוטין. בני ישראל התכוננו למאמץ קצר שבעקבותיו יש גמול מיידי. מסע זריז במדבר ומיד אחר כך נחלת ארץ כנען הדשנה. כשהתוכניות השתנו, בני ישראל התקשו להתאים את עצמם למציאות החדשה. הכל נדחה, לא הם אלה שיגזרו את הקופון, מצפות להם שנים ארוכות של נדודים במדבר הצחיח, שם ייפלו פגריהם ורק בניהם הצעירים ירשו את הארץ. כן, בני ישראל חשבו שהם נמצאים בקליפ ומצאו את עצמם בסרט של פליני. בזמנים קשים כאלה, כשפתאום הם נוכחים לראות את הדחייה הארוכה, קל למנהיג פופוליסט לנצל לטובתו את המצוקה. באווירה הזאת של התמרמרות, של אכזבה, קל היה לקורח לקבץ סביבו קהל גדול מנכבדי העם כנגד המנהיגות של משה. אחד המסרים הרוחניים של פרשת קורח, שגם אנשי הציבור שלנו במדינת ישראל אולי ייטיבו לעשות אם יאמצו, זה הצורך להתמסר לטובת העתיד. חז"ל מספרים לנו על חוני המעגל, שראה אדם שנוטע עץ חרובים שעתיד להניב פירות רק בעוד 70 שנה. ואותו אדם הסביר לחוני, כשם שאבותיי נטעו בשבילי, כך אני נוטע בשביל בניי. צריך ללכת במדבר כדי שהבנים יזכו לנחול את הארץ. ובני ישראל היו צריכים להשלים עם זה, ולעכל את אותו מעבר, את אותו שינוי, את הנכונות לעמול למען בניהם. לא הם יזכו לנחול את הארץ, בניהם יזכו. ובימינו אפשר גם לומר שאנחנו יודעים יש בעיה לאנשי ציבור, הם מוכנים בדרך כלל להשקיע רק לפרויקטים שהסתיימו בתקופת הקדנציה שלהם, אבל לא, כן, צריך לבנות רכבת תחתית, צריך לבנות מתקלי התפלת מים, גם אם לא תהיה אתה זה שיגזור את הסרט, כדי שלבנים שלך יהיה מה לשתות, יהיה איך לנסוע לעבודה וכו'. עד כאן גישתו של הרמב"ן. אבל האבן עזרא הייתה הצעה אחרת בנוגע לרקע למרד של קורח ועדתו. האבן עזרא מסביר שהרקע למרד לא היה המרגלים, אלא החלפתם של הבכורות בלוויים. על פי ההבנה הפשוטה של הכתובים, הכהנים נבחרו מראש לשרת את השם, וזה היה עוד לפני חטא העגל. למה אני אומר את זה? כי בחירת הכהנים מוזכרת בפרשת תצווה שבא עוד לפני חטא העגל. וזה אנחנו עוד זוכרים מספר שמות. על פי הפשט, פרשת תצווה נאמרה למשה בעודו על הר סיני. אני מציין על פי הפשט, כי רשי חלק על זה. לדעת רשי, כל הציווי על המשכן נאמר למשה רק אחרי חטא העגל, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. יש משמעויות מחשבתיות אדירות, מה זה משכן, מה התפקיד שלו, מאוד מעניין, מאוד מאתגר, אבל כאמור זה לא הפשט. על פי הפשט, הכהנים היו אמורים לשרת במקדש כשמלווים אותם הבכורות. הבכורות חטאו בחטא העגל ולכן נדחו, ובמקומם נבחרו בני לוי. איך אנחנו יודעים שבני לוי נבחרו בעקבות חטא העגל? משה רבנו לפני מותו מגלה לנו למה ומדוע נבחרו בני לוי לעבוד במקדש. כך אמר אז משה, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך וכולי וכולי, האומר, לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. אלה פסוקים מוכרים מאוד, אנחנו כולם מכירים אותם עם פרשת וזאת הברכה. פרשת וזאת הברכה היא פרשה שכולנו מכירים את מילותיה, אבל דווקא בגלל החגיגות של שמחת תורה, לא תמיד אנחנו עומדים ומתעכבים על תוכנה. משה רומז כאן למעשים של בני לוי בחטא העגל. בני לוי לא חטאו בעגל, והם אלו שנענו לציווי הקשה של משה, שימו איש חרבו על ירחו וכולי, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ועל זה נאמר להם, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו. ובזכות זה זכו, אומר משה, לתומך ואורך. בזכות זה נבחרו הלוויים לעבודת המקדש. למען האמת, יש לזה רמז כבר בחטא העגל עצמו. כי משה אומר לבני לוי, מילאו ידכם היום להשם. וזה בחטא העגל כשהוא קורא להם להתמודד עם החוטאים. מילוי ידיים במקרא הוא לשון מינוי לתפקיד. כלומר, משה אומר לבני לוי, בואו תרתמו לעבודת, להילחם בחוטאים, בפושעים, לנקום את נקמת השם, ובזה תמלאו ידכם היום להשם, כלומר תקבלו מינוי כמשרתים במקדש השם. כאן נדחו הבכורות והחליפו אותם בני לוי. ובדיוק בנקודה הזאת אומר האבן עזרא, בא המרד של קורח. בני ישראל התמרמרו על כך שנגזלה מהם הזכות לשרת במקדש. במקום שלכל משפחה יהיה נציג במקדש, כן, שאפשר אולי לנופף אליו מרחוק בשעת עלייה לרגל, הזכות הזו יוחדה אך ורק לשבט אחד. הפירוש הזה מחדד עוד יותר את השאלה הערכית והשאלה הרוחנית שעומדת במוקד פרשת קורח. שאלת השוויון. למה צריך שיהיו אנשים מסוימים שנעלים במעמדם בתוך התחום של עבודת השם על פני אנשים אחרים? למה שבט לוי קרוב יותר להשם, או אמור להיות, או כביכול קרוב יותר להשם, יותר מאשר שבטים אחרים? וזה הטענה שלך איתה קורח. כל העדה כולם קדושים. חז"ל שמים בפיו של קורח משלים שממחישים את טענתו. האם תלית שכולה תכלת צריכה ציצית? האם בית שמלא ספרי תורה צריך מזוזה? ובאותה מידה, זה הנמשל, האם עם שכולו קודש צריך מעמד מיוחד של משרתים בקודש? והתשובה היא, כן. תלית שכולה תכלת חייבת בציצית. בית שמלא ספרי תורה חייב במזוזה. וגם עם שכולו קדוש צריך מעמד מיוחד של כהנים ולוויים כתכלת שעל גבי הציצית, כפתיל התכלת שעל גבי הציצית. גם בקדושה ישנן דרגות. אחד המוטיבים המרכזיים של ספר בראשית זה שלילת הבכורה. שוב ושוב במהלך הספר נדחה הבכור לטובת אחיו הצעיר המוצלח ממנה. קין נדחה מפני הבל, ישמעאל נדחה מפני יצחק, עשיו נדחה מפני יעקב, ראובן מפני יוסף, בסוף הספר מנשה נדחה מפני אפרים. כמובן מודל שחוזר כל כך הרבה פעמים, ודאי אינו מקרי, ודאי יש בו מסר. מה המסר כאן? אני חושב שהוא ברור. מעלתו של אדם לא נקבעת על פי נתונים מולדים, אלא על פי ההכרעות האישיות שלו. אבל דווקא המסר הזה מחדד עוד יותר את השאלה שעולה בפרשת קורח. אם ספר בראשית טורח כל כך להגיד לנו, אין יתרון לבכור, העניין הוא לא איך נולדת, אלא מה אתה עושה מעצמך, אז למה אנחנו רואים שיש מעמד מיוחד ונישא בעם, וזה הכהנים? האם יש לכהנים איזו עליונות גנטית או מעמדית על פני יהודים אחרים? כן, באופן מאוד מעניין, חוקרים באוניברסיטה העברית מצאו באחרונה גן שמייצג את הכהנים, או שנמצא אצל כל הכהנים המוכרים בימינו, כמובן, אבל זה לא גן שמייצג עליונות גנטית כלשהי, פשוט דרך מעניינת לזהות אב משותף לכל הכהנים. אבל האם יש פה איזו עליונות? בהקשר הזה, צריך להתבונן בדיני נזיר. פרשת נשוא קובעת שלושה דינים מיוחדים לנזיר. אסור לנזיר לשתות יין, אסור לנזיר להיטמע למתים, ואסור לנזיר להסתפר. שלושת הדינים הללו שמיוחדים לנזיר, צופנים בתוכם מסר רוחני עמוק. יש הקבלה מפתיעה בין הדינים של נזיר לדינים של כהן גדול. הנזיר אסור להיטמע למתים, אפילו לקרוביו, וכמוהו הכהן הגדול, כן, בהבדל מכהן אדיוט, כהן אדיוט, כהן רגיל, אסור להיטמע למתים, אבל חייב להיטמע לקרוביו שנפטרו ולטפל בקבורתם. כהן גדול ונזיר הוזהרו שלא לעשות כך, כי קדושתם גדולה יותר. טומאת מת סותרת את הקדושה, סותרת את הקרבה להשם. נזיר כמוהו ככהן גדול נצטווה להתרחק ממנה. הנזיר הוזהר דין שני שלא לשתות יין, כמוהו גם הכהן הגדול, ובזה יש יישור קו בין הכהן הגדול לבין שאר הכהנים. מיד לאחר חטאם של נדב ואביהו, אהרון ובניו הוזהרו שלא לשתות יין כשהם באים לעבוד את השם. יין ושחר על תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו. שכרות מערפלת את האישיות, מטשטשת את המחשבה. כשאדם עומד לפני השם הוא צריך להיות בשיא היכולת, בשיא הריכוז. לכן הכהנים הוזהרו, אל תשתו יין שאתם עובדים, לפני שאתם עובדים. ולכן גם הוזהר הנזיר שמקדיש את חייו להשם להתרחק מהיין, להתרחק מפרי הגפן. הציווי השלישי שנאמר לנזיר הוא איסור תספורת. האם כאן נמצא דין מקביל בדיניו של כהן גדול? כהן גדול ודאי כן הצטווה להסתפר. אבל לשם כך עלינו לעיין בפסוקים שנוגעים לדין הזה. התורה קובעת, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. רש"י מפרש שהביטוי קדוש יהיה, מתייחס לא לנזיר עצמו, אלא לשיער של הנזיר. השיער שגדל פרע, מוקרב בסופו של דבר להשם, יחד עם זבח השלמים שהנזיר מביא בסוף נזירותו, ולכן השיער הזה מתחילתו קדוש להשם. בנוגע לנזיר נאמר הביטוי כי נזר אלוקיו על ראשו. נראה שפשט הביטוי הוא שהמילים הללו מתייחסות לא רק למטאפורה כללית, אלא למשהו מאוד קונקרטי, לשיער שגדל על ראשו של הנזיר. הוא נזר אלוהיו, נזר אלוהיו על ראשו, ממש, השיער שלו. כן, מה שלא אומר כמובן שכל מי שמגדל שיער זכאי לתואר הזה. אבן עזרא אפילו מציע שהשם נזיר נגזר מאותו נזר, נזר אלוקיו שעל ראשו, ולא מהפועל להתנזר. לאור ההבנה הזאת, ההקבלה בין הנזיר לבין הכהן הגדול היא מושלמת, כי נזר השיער שעל ראש הנזיר מקביל לציץ שעל ראש הכהן הגדול, שגם הוא מכונה נזר הקודש. ההקבלה הזאת מלמדת אותנו מסר רוחני חשוב. כל אדם יכול להתעלות לדרגת הקדושה של הכהן הגדול. לא צריך בשביל זה ייחוס מיוחד, לא צריך איזה רקע חברתי או מעמדי, נשגב, נעלה, אצילי. כל אדם מוטל את האחריות לפתח את עצמו ולהתעלות לדרגות רוחניות גבוהות ככל האפשר. וייחוס טוב זה לא מספיק, ייחוס גרוע הוא לא תירוץ. כן? סבתא שלי אומרת שמשפחות עם ייחוס הם הרבה פעמים כמו גזר, למור, כל החלקים הטובים כבר נמצאים מתחת האדמה. אנחנו יודעים שזה, גם אם זה לא תמיד מדויק כמובן, בניו של אלי הכהן הגדול היו רשעים. לעומתם אברהם אבינו היה בנו של תרח, עובד האלילים, בכל זאת הפך באמת לאיתן האזרחי, האדם הגדול בענקים, הגדול שבגדולים. פרשת הנזיר מלמדת אותנו שכל אדם יכול להגיע לכל מקום אם הוא רק ירצה מספיק. אמנם, חז"ל קבעו שעל פי התורה, שדווקא הכהנים משרתים במקדש, דווקא כהן גדול יכול להיכנס לקודש הקודשים. מדוע בכל זאת יש הבדלה בין הכהנים לבין שאר ישראל? בדרך כלל, בני השבטים האחרים יש להניח היו ברמה רוחנית פחותה מבני לוי ובהכנה פחותה מהם לעבודת המקדש. יש להניח עוד שגם אלו מבני השבטים האחרים שהתעלו מבחינה רוחנית נטו להתפתח בכיוונים רוחניים אחרים שמכשירים אותם פחות לעבודת הקודש. לא מדובר כאן באמירת אמן אחרי הבדלים של ייחוס ומוצא. מבחינה אישית כל יחיד יכול להתרומם למדרגה העילאית הנשגבה ביותר. גם מי שנולד למשפחה הכי פחותה, הכי ירודה, יכול להתעלות למדרגה שווה לזו של הכהן הגדול. אבל למרבה הצער, יחידים כאלה נדירים למדי. ומדיניות ציבורית לא יכולה להסתמך על יחידים נבחרים שיש להם כוח רצון חריג. היא צריכה להתייחס לאופי הכללי של ציבורים, של שבטים, של קהלים ומשפחות. הרמב״ם כתב במורה, כן, במורה הנבוכים, שהמצוות נחקקו בדרך שתועיל לרוב בני האדם, למרות שייתכן בהחלט שיהיו אנשים שבנסיבות כלשהם מצווה מסוימת לא תועיל להם. המצווה, בדרך כלל מצווה ציצית מרוממת את העולם. יכול להיות בן אדם ספציפי, אחד מ-1,000 או מ-10,000 או מ-1,000,000, שהמצווה הזאת לא תועיל, אולי אפילו תזיק לו. אבל התורה הולכת על הרוב. כך גם בנוגע לקביעת המעמד של הכהנים והלוויים. מצד אחד, התורה לא יכולה להתייחס לתכונות הייחודיות של כל פרט. התורה לא יכולה לעשות מבחן פסיכוטכני לפני עבודת המקדש, לראות זה כן וזה לא. התורה צריכה לקבוע באופן כללי מי יהיה. מצד שני, אסור לתורה להתעלם מהתכונות שמייחדות קהל מסוים, גם אם היא לא יכולה לרדת לרמת הרזולוציה של כל יחיד ויחיד. התורה מכירה בכך שלעבודת המקדש נחוץ שבט שיהיה מיוחד כולו להשם ולמצוותיו, שיחנך את בניו מיינקות לייעוד הנשגב הזה. אין כאן הבדל גנטי, אלא הבדל חינוכי, הבדל תרבותי, שאי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר גם לברור בכל דו בפינצטה את אלו שהרמה הרוחנית שלה מתאימה לשירות במקדש. אבל אפשר לבחור את השבט שראוי לכתר הזה. השוויון שדורש קורח מזכיר את השוויון של אנשי סדום. המיטה היא בגודל אחיד, מתאימים אליה את האורחים, את הארוכים מקצצים, את הנמוכים מותחים. לעומת זאת, השוויון של התורה הוא שוויון מהותי, הוא לא שוויון פורמלי. כל שבט מקבל את הייעוד שהולם את האופי הפרטי ואת המגמה הרוחנית המיוחדת שלו. אחד היסודות הבסיסיים של היהדות זה ההבדלה. היהדות מבדילה בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, גם בין גברים לנשים. ליהודים יש ייעוד רוחני מסוים שהולם את התרבות שלהם, את החינוך שלהם, לנוכרים, לגויים יש ייעוד רוחני אחר. לכהנים יש משימה מסוימת, לישראלים יש משימה אחרת. גם לנשים יש ייעוד רוחני שונה מזה של הגברים. היחס בין כהנים לבין ישראלים מתאפיין בנימה מסוימת של היררכיה. לעומת זאת, ביחס בין גברים לנשים אין היררכיה, יש רק הבדלים. חכמי ההלכה, בלי שיכירו את הספרים על הגברים ממאדים ואנשים מנוגה וכולי, ידעו לקבוע בעצמם שגברים ונשים זה לא אותו דבר. היהדות מבדילה בין גברים לנשים ולא כופה עליהם מיטת סדום אחידה. שוב, אין כאן חס ושלום עליונות של גברים על נשים או להפך, חס ושלום. אבל יש הבדל וייעוד שונה. הייעוד של כל קבוצה נקבע לידי הקדוש ברוך הוא, שוודאי מכיר את בוראיו יותר מכל אחד אחר. אמנם, כפי שציינו, הקדוש ברוך הוא התייחס לאופי הקולקטיבי של קבוצות ולא לבודדים חריגים. כלומר, התורה קובעת ייעוד מוגדר למעמד הכהונה ככלל, וגם אם כשיבנה המקדש נמצא ישראלי שהוא רוחני מאוד, ומאוד מתאים לעבודת המקדש, נמצא כהן שהוא בכלל לא מתאים, בכלל לא רוחני, עדיין הכהן ישרת במקדש וישראל לא, כי התורה מתייחסת לציבור ולא יכולה להתייחס לייעוד שונה לכל יחיד. כך גם בנוגע לייעוד של גברים ונשים. הקיום של יחידים חריגים, שהייעוד של המגדר שלהם אינו הולם את אופיים, זה לא מהווה קושייה. ואני לא בין אלה שמצדדים בהעצמת ההבדלים בין גברים ונשים, נשים יכולות וצריכות ללמוד תורה, עדיין ברור שהתורה גם מסרטטת הבדלים מסוימים בין גברים ונשים מבחינת הייעוד הרוחני שלהם. ישראל שאינו כהן לא יכול לעלות לברכת כהנים גם אם הוא מאוד ירצה. באותה מידה אישה לא יכולה להשלים מניין גם אם זה החלום שלה. כלומר, ההלכה מבדילה, מבחינה בין קבוצות שונות, קובעת להם יהודים שונים. אמנם, חז"ל התעקשו בכמה הקשרים על כך שההבדלים בין קבוצות שונות בעם ישראל אינם מייצגים דירוג מהותי. כהנים וישראלים, גברים ונשים, כולם שווים בעומדם לפני השם. וגם אם ודאי הכהנים עושים משימה חשובה יותר, עדיין לפני השם הכל שווה מבחינה מהותית, ההבדלים הם בסך הכל זניחים. ימי בית שני התאפיינו במאבק בין חז"ל שהציגו את התפיסה השוויונית הזאת לבין משפחות הכהנים המיוחסות שנטו ברובן לצדוקים והאמינו בקדושת הייחוס שלהם, בקדושת המעמד המיוחד שלהם. על הרקע הזה צריך להבין סיפורים או מדרשים רבים של חז"ל שמתייחסים לנקודות כאלה, תוקפים גישות מסוימות שמתבטאות במעמד הכהונה. כך למשל יש להבין את דבריו של אבא יוסף בן חנין המופיעים במסכת פסחים בדף נ"ז. הוא מגנה את בתי הכהונה הגדולים. אוי לי מבית ביתוס, אוי לי מעלתן, אוי לי מבית חנין, אוי לי מלחישתן, אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מכל מוסן, אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי, אוי לי מאגרופן, שהם כהנים גדולים ובניהם גזברים וחתניהם המרכלים ועבדיהם חובטים את העם במקלות. כלומר, הוא יוצא כנגד בתי הכהונה הגדולים, שמתנסים על העם, שמדכאים את העם, מאחורי זה עומדת אידיאולוגיה. אנחנו הכהנים, אנחנו מייצגים רצון השם. וחזל לא אהבו את זה. חזל גם קבעו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. חזל אמרו אפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. חזל גם מספרים לנו על מעשה מפורסם שמלמד אותנו לקח דומה. חזל אומרים מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש, וכל העולם הלכו אחריו, פתאום הם ראו את שמעיה ואבטליון, עזבו כולם אותו והלכו אחרי שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון היו שניים מחכמי ישראל בתקופת הבית השני, והיו שניהם בני גרים. הכהן הגדול זעם, כולם עזבו אותו, הלכו לי אחרי שמעיה ואבטליון, אז כשהוא ראה אותם, אמר להם, יבואו בני העמים לשלום. שיבו לו שמעיה ואבטליון בנועם אך בתקיפות, יבואו בני העמים לשלום שעושים מעשה אהרון, ואל יבוא בן אהרון לשלום שאינו עושה מעשה אהרון. למור, לדעת חכמנו אין יתרון מולד לבני אהרון על שאר העם, העיקר הוא מעשה אהרון ולא הגנטיקה של אהרון. כל זה על פי הסיפור שחזל ביומה בדף עין א' לגבי שמעיה ואבטליון, יש בו מסר בעיניי חשוב, מרכזי, דומיננטי. אז כפי שכבר אמרנו קודם, אין ספק שמבחינה חברתית שמור לכהנים מעמד מיוחד בעם ישראל. גם חזל מכירים בזה, עד כמה שהם ניסו לצמצם את הפער. הרי חזל אומרים שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, אבל גם הם יודעים שאם שניהם שווים בתורה, הכהן קודם לישראל. לא מדובר כאן על פער גנטי מולד, אלא על פער חברתי בין מעמדות שונים שיש להם תפקידים שונים. אמנם גם בנקודה הזאת חזל צמצמו את היתרון של הכהנים, אבל ברור שהם הכירו בו. אמנם היה מי שחלק גם על זה. אני רוצה להקריא כאן דברים מקוריים מאוד שכתב הלל צייטלין בסוגיה הזו. הלל צייטלין היה באמת אדם עם שאר רוח, אדם מאוד מאוד מיוחד, היה חוזר בתשובה, עבר טלטלות רוחניות גדולות בחייו, אני מדבר על אדם שחי בחצי הראשון של המאה ה-20, ונהרג, נרצח בגטו ורשה, השם ייקום דמו. וילה צייטלין כתב כך לגבי הכהנים, אומר עבודת השם אמיתית לא זקוקה לכהני דת. תורת משה השאירה מקום לכהנים וללוויים, רק מפני שבני אדם בתקופה הקדומה ההיא לא היו מסוגלים לתפוס לחלוטין שתיתכן עבודת השם בלי כהנים. ראיה לדבר שהכהונה אינה משתלבת עם כוונותיה האמיתיות של התורה, שבתחילה נועדו הבכורים לעשות את העבודה, ורק מפני שחטאו ישראל בעגל נטלה העבודה מהבכורים ונמסרה ללוויים. אני ממשיך עדיין בדבריו שלי לצייטלין. במילים אחרות אומר צייטלין, פירוש הדברים שהבאנו, אילו עמדו בני ישראל על מדרגה גבוהה באמת, לא היו זקוקים ללוויים מיוחדים, וכל משפחה הייתה עובדת השם כהבנתה. בסוגדם לעגל הוכיחו בני ישראל שגם הם נמשכים בכל הכוח אל צורות הפולחן של התקופה ההיא, ואז לא היה עוד מנוס, והכרח היה ליצור את מעמד הכהנים והלוויים. עם זאת, נעשה ככל האפשר כדי שהכהנים והלוויים לא יקבלו לידיהם את השלטון על עם ישראל. עד כאן מדבריו של הלל צייטלין בספרו א' ב' של יהדות. בעיניי צייטלין הפריז כאן על מידותיו, כפי שכבר הזכרנו שמחלוקת ראשונים מהם נבחרו הכהנים לפני חטא העגל או אחריו. פשט המקראות הוא ודאי כדברי הרמב"ן, שהכהנים נבחרו בפרשת תצווה עוד לפני חטא העגל, ורק המעמד של הלוויים נתחדש בעקבות חטא העגל. גם הבכורות, אגב, היו מעמד בפני עצמו, זאת אומרת, גם לשיטתו של צייטלין, שהבכורות היו מראש אמורים לעבוד את השם, זה גם סוג של מעמד. אז נכון שאפשר להתייחס לבכורות כנציגי המשפחות, אבל למעשה ברור שהיה נוצר מעמד מיוחד של בכורות שהיו מתנסים על השאר, אם כי ברור שהפער היה קטן יותר, כשבסופו של דבר כל בכור שייך למשפחה אחרת. לפי דברי צייטלין, לא ברור בכלל למה הקדוש ברוך הוא ייחד בכלל מלכתחילה אנשים מיוחדים לעבודתו, למה להגיד על בכורות, הלווים, מישהו? אלא יש צורך בחלוקה חברתית כדי שכל מעמד יוכל להתמחות בתפקיד מסוים. אמנם, בדבר אחד ודאי אני מסכים, והיא לצייטלין שצודק לחלוטין וקלה פה לרוחה האמיתית הנכונה של דת ישראל, לפחות לפי, כמובן לעניות דעתי או לפי הבנתי, שהתורה מנסה לצמצם את הפערים החברתיים, את הפערים המעמדיים, וגם התורה מנסה להורות שהפער הזה לא מונעת התעלות רוחנית מאדם פרטי, וזה מה שרואים בדיני נזיר. אם יש אדם ישראל מן השורה, כמוני וכמוכם, שמגיע לדרגה רוחנית גבוהה, לקדושה גבוהה, זה שהוא ישראל, זה לא חוסם אותו, יכול להגיע לאותה קדושה כמו קדושתו של הכהן. עם זאת, התורה לא מתירה מחיקה טוטלית של כל פער חברתי, זה הגזמה וזה משגה. הרב קוק קשר את הטעות של קורח לטענות בני זמננו בנוגע לשוויון בין העמים. אני אקרא כאן רק את הקצר מדבריו של הרב קוק בספרו אורות. הקריאה אל כל העמים, אומר הרב קוק, השקועים בכל רפש התומעה וכולי וכולי, אינכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בינם לעם, אינם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה, זאת היא הכורחות האנושית, לשון קורח, שהיא הכנות החדשה שממנה סובל האדם. הרב קוק מדגיש כאן לא את רק את ההבדל הגנטי בין ישראל לאומות, אלא את ההבדל בתרבות או ברמה הרוחנית. הוא מקשר את דרישת השוויון המוחלט לא רק לקורח אלא גם לקין, מדבר על הכורחות והכנות, כי קין רצה להתעלות למדרגת הבל בלי עבודה קשה, בלי שינוי מהותי באישיות שלו. והתורה שוללת את התפיסה הזאת. כלומר, הרב קוק לא מדבר דווקא לנקודה שישראל עולים מלידתם, העלמים אחרים שיש להם איזושהי סגולה וכו' וכו', זאת נקודה שאלה אחרת בנוגע למחשבת ישראל. הוא מדבר על זה שעם ישראל, בזכות תורתו, בזכות מסורתו, בזכות אבותיו, אולי גם בזכות סגולתו, הוא פשוט ברמה גבוהה יותר, ברמה רוחנית אחרת, ואי אפשר לשאוף לשוויון בלי שאתה באמת מצדיק את השוויון הזה. התורה מתארת מבנה חברתי, אולי נסכם בזה, שאין בו שוויון מוחלט. דיברנו על זה שהאדרת המעמד של תלמידי חכמים מבטאת את התפיסה של חז"ל שאין לכהנים יתרון גנטי מולד על בני ישראל. אבל אותה האדרה עצמה מבטאת יתרון חברתי של תלמיד חכם על עם הארץ. כלומר, עדיין חכמנו הכירו באיזשהו דירוג חברתי, כמובן. עכשיו, חשוב להדגיש, תלמידי חכמים הם לא מעמד חברתי סגור כמו כהנים. כי כל אחד יכול תיאורטית להצטרף לקבוצה הזאת. כתר תורה נמצא בכתריון זווית, כל הרוצה ליטול, יכול ליטול, כמובן, אם יש לו את המאמץ ואת ואת הכישורים. יש בדיחה מפורסמת על אדם שמגיע לבית כנסת בארצות הברית, ובא לרב ואומר, אני רוצה להיות כהן, אני מוכן לתרום לך המון כסף בית כנסת, והרב אומר, לא, 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 בסוף הרב נכנע, אומר, אוקיי, אני מוכן, בוא תתרום $10,000 לבית כנסת ותהיה כהן. ועכשיו רק תגיד לי, למה כל כך חשוב לך להיות כהן? אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן, כך אומר לו אותו אדם. כמובן, כהנים זה קבוצה שאתה לא יכול להצטרף אליה, לא משנה מה אתה עושה. תלמידי חכמים, כן. עדיין אבל מדובר ביתרון חברתי של אנשים מסוימים על אנשים אחרים, גם יש מוביליות. ואכן חז"ל ראו יתרון חברתי לתלמיד חכם על אדם אחר, בתור מנהיג, בתור מוביל, אבל צמצמו את היתרון הזה, ראו אותו, את התלמיד חכם, לא כאיזה שליט, מתנשש, לוקח את זכויות יתר, אלא כמדריך ומוביל ומחנך, שניצב בשורה אחת ועין בעין מבני עדתו ובני קהילתו. ואסיים באמת באמרה המפורסמת של חז"ל, מסכת ברכות, שרגיל בפיהם של חכמי יבנה, רבנן די יבנה, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. בשם התומר, אני מרבה והוא ממעיט, שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. למור, וזאת אולי השורה האחרונה, השורה התחתונה המסיימת שלנו, התורה כן מכירה בצורך ההכרחי של כל חברה אנושית בריבוד מעמדות מסוים, אבל היא ממתנת אותו, מעדנת אותו, הופכת אותו למשהו שהוא לשם שמיים, ולא לשם השגת יתרון חברתי כשלעצמו, הוא אחד המרבה ואחד העמית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כל אלו שעובדים את השם, ניצבים בסופו של דבר באותה שורה לפני השם, כן, ראשיכם, זקניכם, שופטיכם, וחוטב עציך ושואב ממך, כולם ביחד מתפעלים להשם, עובדים להשם, בלבב אחד שלם, כולם מתמסרים למשימה של תיקון עולמו.
אנחנו נעסוק היום בלחם שעבר תהליך של בישול או תהליך של טיגון. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, במיוחד בפסח. מה הברכה על עוגת מצות? מה הברכה על קנדלך? הדבר הזה משמעותי גם במשך השנה, וכוני ברכות על ברכה לחם מטוגן למשל, כל מיני דברים שעברו תהליכים מסוימים, או של טיגון, או של בישול, והדבר הזה נמצא בהרבה מאכלים בימינו, מיוחד שעשויים קמח מצה, או זה יכול להיות לגבי לחם של פסח, מצות שבורות בתוך מרק וכדומה. הגמרא בברכות דף למד זין עמוד ב' אומרת שהי חביצה, החביצה הזאת שאם יש בה פירורים מעל כזית מברכים עליה מוציא לחם מן הארץ, ומתחת לכזית יש מחלוקת בגמרא והלכה שמברכים על על פחות מכזית בורא מיני מזונות, אלא אם כן מרגישים את הלחם, יש תואר לחם, שאז מברכים ומוציא לחם מן הארץ. הדברים האלה מאוד מורכבים, יש כמה שיטות בראשונים בהסבר הדין כאן של חביצה, יש גם סתירה מסוימת בברכה בגמרא בעמוד קודם, בברכות דף למד זין עמוד א', אנחנו לא ניכנס לכל המערכת הזאת, ואנחנו נציין את פסק ההלכה של השולחן ערוך, שמבוסס על ההסבר של התוספות ורבינו יונה בסוגיה שם. שולחן ערוך בסימן קס"ח סעיף ט'. יש שלושה מקרים. מקרה אחד זה פירורי לחם שעברו תהליך של בישול. אם הם עברו תהליך של בישול, הרי שאם יש בכל פירור כזית, מברך המוציא לחם מן הארץ, גם אם זה איבד לגמרי תואר לחם, צורה של לחם. למשל, אדם שלקח מצה שלמה, לקח פרוסה, אפילו בישל אותה, זה עדיין המוציא לחם מן הארץ, כיוון שזה דבר שהוא מעל כזית, לא בקלות מאבדים ממנו תואר לחם, עדיין נחשב כלחם, כל עוד לא איבד את הכמות של כזית שהזכרתי עכשיו. אם מדובר על מעל כזית, תמיד הדבר נחשב כלחם, לכן מצה מבושלת, לחם מבושל, נחשב כמוציא לחם מן הארץ. יש כאלה שהשתמשו בפטנט הזה, בפתרון הזה, לערב פסח שחל בשבת. יש כאלה שהציעו, כך דעתו של הרב עובדיה יוסף, שבאותה שבת שצמודה לפסח, אנשים לא רוצים שיהיה להם חמץ בבית, מצד שני אסור לאכול מצה. אמר הרב עובדיה, תיקח את המצה שלמה, תבשל אותה בתוך מרק לרגע אחד ותוציא, אם זה מבושל בתוך מרק אז כבר לא יוצאים ידי חובה בליל הסדר, ואז אפשר לאכול את המצה הזאת בערב פסח. מצד שני, כיוון שהיא מצה מעל כזית, אז למרות שבישלו אותה, עדיין היא נשארת המוציא לחם מן הארץ, ואפשר לעשות עליה לחם משנה. כללו של דבר, כל דבר מעל כזית, גם אם הוא עבר תהליך של בישול, גם אם לא רואים ולא מבחינים בכלל שזה לחם, ברכתו נשארת המוציא לחם מן הארץ. אם מדובר על פירורים שבישלו, אבל אין בכל פירור כזית, דובר על חתיכות קטנות מכזית, במקרה כזה מברך בורא מיני מזונות, אפילו אם יש תואר לחם. כך אנחנו פוסקים להלכה, שמברך במקרה כזה מזונות אפילו אם יש תואר לחם. עוד מעט נסביר איך זה מסתדר עם דברי רב ששת שאמרתי קודם, אבל אפילו אם יש תואר לחם, מברך בורא מיני מזונות. יש לנו סוג אחר לגמרי, שזה פירורים שנדבקו, לא בושלו, אלא נדבקו על ידי שוקולד, על ידי דבש וכדומה. פירורים כאלה, אם הם מעל כזית, אם כל פירור מעל כזית, ברור שזה מוציא לחם מן הארץ, זה לא יותר גרוע מבישול. אבל אם זה עשוי מחתיכות מתחת לכזית, במקרה כזה תלוי אם יש תואר לחם או אין תואר לחם. אם יש תואר לחם, מברך בורא מיני מזונות, מברך המוציא לחם מן הארץ. אבל אם אין תואר לחם, מדובר על פעורים קטנים שלא בישלו אותם, אבל הם נדבקו על ידי שוקולד וכו', ולא מרגישים עכשיו תואר לחם, במקרה כזה ברכתם תהיה בורי מיני מזונות. ואנחנו בעזרת השם ננסה לבאר ולפרט את הדברים בהמשך.
האזנתם לשיעור בפרשת השבוע של הרב חיים, של הרב חיים לבון, וההלכה היומית של הרב יוסף צביר לימון, כאן בשידורי קשת, וסיימנו לשבוע. אנחנו נחזור ביום ראשון לעוד שבוע של לימוד תורה, של שידורי קשת, כל שידורי תורה. שיעורי התורה של ישיבת הר עציון מופצים באינטרנט לכל דורש, לכל שומע ולכל מקום. כאן זה עזרא ביק, אני מאחל לכם שבת שלום וכל טוב, ולהשתמע בשבוע הבא.